אחת הברכות המיוחדות של חנוכה נאמר על הניסים ועל הגבורות. היכולת הזו לצאת להתגברות, הרבה פעמים היא בעצמה, היכולת הזו היא סוג של נס. כי לפעמים ישנו מצב של דיכוי, כמו שהיה בתקופה של השלטון היווני, שיראי השם היו בדיכוי כל כך משמעותי, שהיכולת להיות בהתגברות על המניות ועל האויבים היא על טבעית. לפעמים בן אדם כל כך מזדהה עם הקנייה הזאת, כל כך מזדהה עם היעדר השימוש במידת הגבורה שבו, והוא מפסיד את הברכה המיוחדת שיכולה להופיע בחייו דווקא כשהוא משתמש במידת הגבורה. אני מבקש לקרוא תורה של רבי נחמן שמדבר על התגברות על מחשבות. זאת אומרת, התגברות על מחשבות זו היכולת לבחור במחשבות חיוביות. עכשיו תראו, הדברים הללו הם מאוד בסיסיים, אבל אני יכול לומר לכם, כמי שקורא בשלושה חודשים האחרונים יום יום מכתבים של רבי נתן מהספר עלים לתרופה, הוא חוזר אל הבן שלו, כנראה שהבן שלו היה לו כאב רגשי או נפשי מאוד גדול ממיני בעיות שלא מסופר, הקורא לא יודע בדיוק מה היו סוג הבעיות, אולי יש יודעי דבר שכן יודעים, אבל מהקריאה הפשוטה זה לא ניכר. רבי נתן אומר לו כל הזמן, יש לך יכולת להחליף את המחשבות. ואנחנו רוצים להחליף את המציאות. וככה בדרך כלל אנחנו מחוללים שינוי, זאת אומרת שאנחנו רוצים שמשהו מהמציאות ישתנה. ורבי נתן אומר לו, תדע לך, יש את הכוח לזה. ואני רוצה לקרוא עכשיו תורה ריש למד ג' בליקוטי מוהר"ן, אותיות רגל, ששם הוא מדבר על היכולת הזו להתגבר על המחשבות. וכך נאמר, כשמתגברים על האדם מחשבות רעות וערעורים, והוא מתחזק ומתגבר עליהם ומנצח אותם, יש לקדוש ברוך הוא תענוג גדול מזה. רק שימו לב לדבר מעניין, יש את האדם, והמחשבות והערעורים מתגברים עליו, כביכול המחשבות והערעורים יש ישות משל עצמם, הם מתגברים עליו. יש את האדם, והמחשבות והערעורים מחשבות רעות. עכשיו, מחשבות רעות יכול להיות בכל מיני היבטים, גם מחשבות של צער ושל דאגה ושל הסתכלות על החסר, זה מחשבות רעות. והוא מתחזק ומתגבר עליהם ומנצח אותם. מתחזק, מתגבר ומנצח אותם. יש לקדוש ברוך הוא תענוג גדול מזה. התענוג הגדול מזה, זה בעצם בא מהמקום שאנחנו עושים את תפקידנו. זאת אומרת, יש לנו איזשהו ייעוד. זה כמו אבא, שהוא מתענג על עבודת בנו, שהוא עושה את הפעולה הראויה. כמו מורה ששמח ויש לו נחת מהתלמיד, או מתענג על העבודה של התלמיד, והוא יקר מאוד בעיני השם יתברך. עכשיו מגיע המשל, אני מקווה שהשם, כמו שהשם יתברך מתענג מכך שאנחנו מתחזקים, מתגברים על המחשבות רעות, אז אני מקווה שאנחנו נתענג מהמשל. כמשל שיש אצל המלאכים, לפעמים ביום הדפגרה. מה זה יום הדפגרה? זה יום חופשי, נקרא יום הדפגרה, יום חג. אבל אז זה בעצם את סיטואציה שפנויים מתרדות היום-יום ומחפשים מיני בילויים ותענוגות. הם מניחים כמה חיות שינצחו זה עם זה. מתאים אולי לתקופה הרומאית או היוונית. והם עומדים ומסתכלים. יש להם תענוג גדול מן הניצחון. עד היום יש כאלו שעושים קרבות בין כלבים, קרבות בין תרנגולים, זה צער בעלי חיים מעודר ביותר העניין הזה, אבל רבי נחמן בעצם לוקח בו דימוי מהתרבות שהייתה שלטת במקומות מסוימים. אז זה אומר, כמו כן המחשבות הן באים מבחינת החיות, ומחשבות קדושות הן מבחינת חיות טהורות, ומחשבות רעות הן מבחינת חיות מאות, ומניחים בכוונה מלמעלה שינצחו זה עם זה, יש לקדוש ברוך הוא תענוג גדול כשאדם מתגבר על החיות מאות ומנצח אותן. עכשיו ההתגברות, עוד מעט רבי נחמן ימשיך, שזה ביכולת לבחור במחשבה חיובית אקטיבית. שזה גם נאמר ברוך הגבר אשר יבטח בהשם. שיכול לבטוח בהשם זה היכולת להתגבר. גבר זה גם בא לתאר את המין הגברי, וגבר זה גם מי שמשתמש במידת הגבורה. והיכולת להחליף מחשבה במחשבה זה מידת הגבורה. זאת אומרת, זה להוציא את היכולת הזה מן הכוח לפועל. הכלל, שאי אפשר בשום אופן בעולם שיהיו שני מחשבות ביחד. גם נראה לנו שיש מירות של המחשבות, זה בדרך כלל מחשבה אחרי מחשבה. זה פעם אחת. על כן בקל יכולים לגרש מחשבות רעות. רק בשב ואל תעשה, דהיינו שלא לחשוב אותו המחשבה, רק לחשוב איזה מחשבה אחרת. ולנסות בדמיון מודרך את ה... בדרך כלל חיות טמאות זה חיות טורפות, וחיות טהורות זה בדרך כלל בעלי חיים שהם פחות אגרסיביים מהחיות הטמאות שהן חיות טורפות. ואף על פי כן, ביכולת שלנו, בהתבוננות שלנו, יש לנו את היכולת הזו להגיע לניצחון הזה. וזה אתגר. התחלתי מקודם לומר על המכתבים שאני קורא של רבי נתן, אז שם רואים שזה לא, זה לא עוזר כאילו כתיבה אחת פעמית. שוב פעם, שוב פעם. זאת אומרת, החזרה, ההתמדה בעניין הזה, היא פועלת את הנקודה הזו. אבל יש עוד דרך להתגבר על המחשבות הלא טובות. בסיפורי מעשיות, במשלים של רבי נחמן, זה לא מופיע בקובץ הרגיל, יש מעשה לחנוכה שנקרא מעשה מאורח. אולי נלמד אותו בשבוע הבא, אני אביא דפים. שאורח נכנס לבעל הבית אחרי הדלקת נר ראשון, ושאל אותו, מאין פרנסתך? זונה לו, אין לי פרנסה מביתי, רק מחייתי מן העולם. הוא עונה לו, הבית לא מזין אותי, המרחב שבו אני חי לא ממלא אותי, אני בעצם מנסה להתמלא מהמציאות החיצונית, מהמקום שבו אני מסתובב בחוץ. ואז האורח נכנס עם בעל הבית בדברים, שם רבי נחמן אומר, עד שנכנסו בתוך שיחה דברים היוצאים מן הלב. אז מסופר שבעל הבית התחיל להתגעגע, איך לוקחים להשתוקק ולהתגעגע, איך לוקחים איזה עניין שבקדושה. אז האורח אומר לו, אני אלמד ממך, אני אעשה את זה. אז בעל הבית אומר לו, עכשיו שאתה בא ללמוד איתי, אני רוצה קודם לדעת איך לכבד אותך, בשביל שמערכת היחסים תצליח, כדאי לתרגל את מידת הכבוד. מידת הכבוד זה מפתח מאוד משמעותי. ואז הוא אומר לו, זה אין לי זמן עכשיו. רגע, אני אוסיף עוד משפט. אז בעל הבית אומר לו, תלמד אותי איך לנהוג בכבודך. אז אומר לו, עכשיו אין לי זמן, אבל בפעם אחרת אני אבוא ואלמד איתך את זה. אני מבקש להתייחס רגע למשפט שהבעל הבית אומר לאורח, תלמד אותי איך לנהוג בכבודך. הרבה פעמים במערכות יחסים אנחנו מצפים שהזולת יבין לבד איך לכבד אותנו. מה זה בעצם לכבד מישהו? לכבד מישהו זה לאפשר למהות שלו להתגלות. לכבד מישהו זה לפנות מקום שבו הוא יוכל להיות הוא. ולפנות מקום שבו הוא יוכל להביא את עצמו לידי ביטוי. כמובן שלמושג כבוד יש עוד מיני ביטויים, עוד מיני אפשרויות. אבל אני מבקש להתייחס למילים הללו, תלמד אותי איך לנהוג בכבודך. תנסו לעשות את זה כמשחק, כהפעלה נחמדה, עם אנשים היקרים לכם, תבואו אחד על השני, תבואו מחר לשותף בעבודה, לבוסית בעבודה, תלמדי אותי בבקשה איך לנהוג בכבודך. ואז תסתכל עלינו אם הכל בסדר, אז נגיד שזה הפעלה שקיבלנו בשיעור, ולראות גם מה עולה. יש אנשים שיענו על זה בחפץ לב, אומרים, הרבה שנים חיכיתי שתבוא ותשאל אותי איך לנהוג בכבודי. אני שמח, כי גם הביטוי הזה תלמד אותי. אני מוכן להיות תלמיד שלך, מוכנה להיות תלמיד שלך, אני מוכן להיות תלמיד שלך, שתלמדי אותי איך לנהוג בכבודך. להאזין למבוכה הראשונית שעולה, להאזין או לזהות את ההתנגדות שעולה לשיח כזה, ואז גם לראות את ההזדמנות שיש בשיח כזה. ואז אני גם שואל באמת, איך אני יכול, איך הייתי רוצה שינהגו בכבודי. רבי נחמן אומר לנו, זה לימוד. אמנם שם בסיפור, האורח, אחרי שבא לבית, מרחיב בדברים ואומר לו, אני רוצה שתלמד אותי, הוא אומר לו, אין לי זמן והוא הולך. אבל כשאנחנו מנסים לתרגל את זה, זה יכול להתגלות דבר מעניין. תנסו. יכול להיות גם הפעלה מתאימה לחנוכה. לשאול ולהישאל. עכשיו, אני גם רוצה שנראה את המילה תלמד אותי, תלמדי אותי. וגם יש פה ענווה, וזה גם לתת לזולת כוח. אתה עכשיו מורה לכבוד. הפקולטה לכבוד. תכן מאוד שהרבה בעיות וחיכוכים היו נפטרים או היו נמנעים אם היינו בעצם מסכימים להיות התלמידים של לבקש מהזולת שילמד אותנו איך לנהוג בכבודו. רבי נחמן רומז פה שכשאני מבקש ממישהו שהוא יקר לי שילמד אותי איך לנהוג בכבודו, אני מכין את המרחב שאני אוכל לקבל את כל הברכה שהקשר איתו יכול להעניק. זאת אומרת, לכבד מישהו שיקר לי, זה רק הפלטפורמה ששם כל הטוב שלו, כל השפע, כל האור יוכל להתגלות ולהיות. זה רק תחילת הקשר. תלמדו אותי, תלמדי אותי איך לנהוג בכבודך. אינני יודע אם זה עובד בדייט ראשון. שלום, אני זה. תלמד אותי בבקשה איך לנהוג בכבודך. זה לפי החיוך נשמע שזה ממש לא שייך. אבל בתוך מערכת קיימת, כמה זה יכול להביא לשם ברכה. עכשיו את הסיפור הזה הזכרתי, את המעשה מאורח, בכלל בשביל לצטט ממנו קטע אחר. כיוון שהתחלנו לצטט את הסיפור בעל פה, בלי שיש את הטקסט לפניכם, נתקענו בהשגחה פרטית וברוכה על המילים תלמדני איך לנהוג בכבודך. זה משפט נפלא מאוד, גם אם נראה שהבנתם אותו והדברים ברורים וכל מה שהיה לי להגיד על זה נאמר, תרשו לי עוד להשתעשע בו ולהזכיר את זה שוב. זה באמת עניין גדול. עכשיו בכל זאת למה הזכרתי את הסיפור? כי בסוף הסיפור בעל הבית חיפש מישהו לשתף אותו בחוויות שהוא עבר. זה סיפור שבו הגיבור עובר חוויות מיסטיות יוצאות מן הכלל. פעם הוא חווה את עצמו בבית, ופעם הוא חווה את עצמו אף, או ליתר דיוק, הביטוי שם שמופיע בסיפור, פורח. הנה הוא בביתו והנה הוא פורח. בהרבה מקומות ובהרבה הזדמנויות זה נראה תרתי דסתרי, שתי דברים סותרים, או להיות בבית או לפרוח. פה זה הנה הוא בביתו והנה הוא פורח. אז הוא אומר לו, הוא רוצה, הוא מחפש מישהו לשתף אותו בחוויות החזקות שהוא עבר. ומטבע האדם, שהקדוש ברוך הוא טבע בנו, שהדברים המשמעותיים שאנחנו עוברים, אנחנו רוצה לשתף בהם. השיתוף יוצר התבהרות, השיתוף מאפשר הקלה, השיתוף מאפשר הבנה, והשיתוף גם מאפשר שאם יש שם דברים לא רצויים בחוויה שעברנו, היא הולכת ומתעדה. זאת אומרת, זה הולך ואנחנו פורקים מעלינו את החוויה. אבל הוא אומר, איך אני אשתף מישהו במה שעברתי בחוויות שאי אפשר להאמין שהם אכן התרחשו? מה קורה כשאני בא לשתף בחוויות משמעותיות שעברתי, והזולת ספקן וחסר אמון מול מה שאני מספר? בסופו של דבר זה חוויה יותר מחלישה מאשר לא לספר בכלל. אז לכן הוא אומר, איך אני יכול לשתף בחוויות שאי אפשר להאמין להם? ואז הוא פתאום רואה את גיבור הסיפור, את האורח, חולף בחלון, ואז הוא אומר לו, היי, אתה יכול רגע לבוא אליי, אני רוצה לדבר איתך. ואז הוא אומר לו, אני מאוד מצטער, אין לי זמן לבוא אליך, כי אני בדרך אליך. איך נשמע המשפט הזה? מאוד הייתי רוצה לבוא אליך, אבל אני מאוד ממהר, כי נקבעה לי פגישה איתך. עוד דקות רואה. על אחרי זה רבי נחמן מתאר לנו, ומסביר לנו את הסיפור, ואני לא אומר את כל, את כל ההשתלשלות, כי זה אולי נלמד שבוע הבא מתוך טסט כתוב, אבל בעיקר מה שמופיע שם בסיפור, שהאורח הלך לפגוש אותו ברובד של הנשמה, ובעל הבית ביקש לפגוש אותו ברובד של נפש רוח. אני אסביר למה הכוונה, גם אם אין לנו את הסיפור. יש לנו את שלושת המימדים הללו, נפש רוח, איתם כל אדם מתנהל ביום יום. אבל זה המקום שבו יש גם זמן פסיכולוגי. יש רישומים פסיכולוגיים, רישומים בנפש של העולם הארצי. מה? לצורך שיחתי. באמת לא. אבל מול המושג נשמה, אני עושה בהם בשיחה הזו, עושה מהם יחידה אחת. מדגיש, לצורך ענייננו. קטגוריה אחת. אז נפש רוח זה בעצם המימד הארצי שבו איתו אנחנו מתנהלים. כל הפגיעות, כל הכאב, כל החולי הוא בנפש וברוח. אנחנו רואים גם שבשפה העברית, זה מעניין ההתפתחות, לפני 40 שנה היו חולי רוח. היה בית חולים לחולי רוח. אינני יודע אם מישהו זוכר את הביטוי הזה. היום זה חולי נפש או תשושי נפש. או... אני בעיקר רוצה להראות, גם אם אין, עוד לא ברור הסיבה, שזה מן הרוח אל הנפש. ייתכן מאוד, אם רוצים לתת תשובה, שכביכול המצב יידרדר, הרוח זה מקום יותר עדין מן הנפש, זאת הנפש הייתה מאוזנת, והחולי או הפגיעה הייתה ברוח. ועכשיו דברים עוד יותר בסיסיים התעררו שזה הנפש. זה תשובה שטחית, וכידוע כוחנו בשטחיותנו. זה היכולת שלנו לדבר על כל מיני דברים שאנחנו לא לגמרי מבינים בהם. כי אם אין יומרה וכוחנו בשטחיותנו, אין מה לבקר את חוסר העמקה בנושא המדובר. אני עכשיו עברתי קורס שלם שאמרתי למשתתפים שזה יעמוד לאורך כל הקורס, וזה היה נהדר. למה? זה לא גימיק, זה באמת אפשר לאנשים להיות פתוחים לרעיונות הללו, לקבל אותם בשטחיותם, ואז קורים דברים נפלאים. בכוחנו ושטחיותנו. יש אנשים שאם הם לא שומעים את ההקשר, זה יכול להישמע בעלי מישהו, הוא אומר, סיפרתי לבעלי, הוא לא יכול היה לסבול את זה. הוא אומר, אולי התכוונת לכוחנו ופשטותנו, כי זה כבר חיובי. לא, לא. לצרימה הזאת של כוחנו ושטחיותנו. כי שטחיות זה לא מילה, פשטות זה מילה שהיא עוברת מסך בכל מצב. שטחיות זה מילה שיוצרת התנגדות, אבל אני משתמש במילה שטחיות שיוצרת התנגדות בשביל לבטל התנגדות. זה טכניקה נסתרת. אבל גיליתי לכם את העומק שבכוחנו ושטחיותנו. אז יש את הנפש רוח, ששם הפגיעה, שם החוויות הלא טובות שעברנו במחיינו, שם נותר הרישום. בנשמה, הנשמה, מה שקורה, איך שקורה, מתי שקורה, נשארת בתארתה. אלוהי, נשמה שנתת בי תאורה היא. רבי נחמן מלמד בעזרת הסיפור הזה, שבן אדם, עם החוויות שהוא עובר, יש לו אפשרות להיות ולהישאר ברמה של נפש רוח, והוא יכול להתחבר אל התדר של הנשמה, ולקבל משם השראה אל הקיום היומיומי. כשאני רק בנפש רוח, שם הכאב יכול להיות קשה או בלתי נסבל. ושאנחנו מתחברים אל התדר של הנשמה, ששם בסיפור הוא מסביר את זה קצת, משהו מתרחב.
הנשמה עם כאב?
הנשמה היא בתארתה. הנשמה רואה את המציאות מהמקום הגבוה, מהמקום שהוא לא מזדהה לא עם האגו ולא עם החיסרון. הנשמה רואה, למרות שאנחנו יכולים להשתמש בשיח היומיומי, כאב אדום כנשמה או משהו מעין זה, אבל כשיורדים לרזולוציות הכאב הוא בנפש רוח. הנשמה זה כביכול התבוננות במציאות מהמבט האלוקי, ששם הכל לטובה, הכל דאביד רחמנה לטוב האביד, ששם אין טעות, אין חיסרון, אין שגיאה ואין פגיעה. זה עניין של מנוחים. כל המקום שבו הכאב הוא בנפש נפש רוח. מהמבט של זה, ברובד של הנשמה יש רק הודיה. קשור, אבל כרגע יותר לזרום עם הרעיון. אני מנסה לעשות בעצם סוג של הפרדה, שנפש רוח זה המקום שבו אנחנו חווים את הכאב, והנשמה זה המקום שבו אנחנו מתחווים. צער השכינה הוא קשור בנפש רוח. השכינה זה גילוי אלוקות כפי שהוא מופיע במציאות הארצית. יש קודשא בריך הוא שכינתא. הנשמה קשורה לקדוש ברוך הוא, והנפש רוח קשורים לשכינה. בשכינה יש צער השכינה, יש גלות השכינה, אבל בשם הוויה שם אין גלות, אין הסתרה, כמו שאצל רבי שמעון בר יוחאי, אצלו לא היה חורבן בית המקדש. רבי שמעון בר יוחאי, אצלו היה שלמות כל הזמן. של זה מסופר, כבר לפני לך מסופר שבהילולת רבי שמעון בר יוחאי היה צדיק אחד מצפת שכל יום היה מתאבל על חורבנה של ירושלים. וכשהוא התאבל על ירושלים ביום ל"ג בעומר, הארי הקדוש הקפיד עליו, אמר לו שזה לא נכון, כי אצל רבי שמעון שם זה מימד שבו מעולם לא היה חורבן. ולחיות בתודעה הזאת, שבמקום, גם בנפש, מקום אחד נפגענו, ויש עוד רובד ששם לא הייתה פגיעה כלל, אף פעם. זה כמו היחס בין ימות השבוע לשבת, ונפש רוח ונשמה. כן, בבקשה. שוב, זה הבחנות ורזולוציות. לכל דבר בבריאה, יש לכל עם בבריאה, לכל רובד בבריאה, נפש, רוח, סליחה, דומם, צומח, חי, מדבר, לכל אחד מהם יש גילוי משלו, לכל אחד מהם יש את הגילוי הייחודי שלו. נכון. באמת תיקון אמיתי זה תיקון שלוקח בחשבון גם את ה... של להתחיל להכניס רוח לחיים שלנו, להתחיל להכניס... אם כי אני רק רוצה להזכיר את הבדיחה הידועה שאחד מתעורר בלילה והוא רואה את מלאך המוות בחדר השינה, אומר לו מה אתה עושה פה? אומר באתי לקחת את הנשמה שלך. אז הוא אומר את אשתו ואומר לה נשמה, באו לקחת אותה. רק לצאת ידי חובה... זה בדיחה שהיא חלק עם הפרוטוקול שמדברים על העניינים הללו. שם זה נשמה במובן של... אספר לכם עוד בדיחה ששמעתי בשבוע האחרון, אבל בואו תצחקו קודם לפני הבדיחה. כי אז כאילו זה לא שיפוטי, מצחיק, לא מצחיק. אחד הולך ברחוב, אגב זה שמעתי באמן שלי, הוא אומר לי אבא רוצה לשמוע בדיחה מהסוף, הוא אומר לו כן, אז הוא אומר לי, אז תצחק. אחד הולך ברחוב, הוא רואה שני פועלים. אחד חופר בו, והשני מחסה. אחד חופר, השני מחסה. הוא חופר, מחסה. אומר, מה זה? איזה מין עיסוק חסר תועלת? אז הוא אומר, באמת, אנחנו בדרך כלל צוות של שלושה אנשים. אחד חופר, אחד מכניס את השתיל, והשלישי מחסה. היום, ההוא שאמור להכניס את השתילים, חולה לא הגיע, אבל את העבודה אנחנו ממשיכים. חוויות הנקובות, כן. אבל פה זה בהקשר של כביכול שאפשר לקחת את זה לקטע של לימוד, שאם כבר נפתח הלב אפילו מכאב, זה כמו לחפור, אפשר להכניס שם איזה נטייה, אפשר להכניס שם איזה הבנה, זאת אומרת, כל כאב פותח משהו בלב. כי גם המושג להיפגע, אז הוא אומר נפגעתי. מה שמשהו נגע בי, כי לא כל דיבור ולא כל דבר שמתרחש פוגע בי, רק שמשהו באמת פוגע בי, אני אומר נפגעתי, אז זה הזדמנות לשמוע מה קורה שם בליבי, לראות מה מתרחש, איך מתרחש. ומעין זה. אז נחזור לאותו גיבור סיפור ש... בעל הבית אומר לו, היי, אני רוצה לדבר איתך, אתה יכול לבוא אליי? אומר לו, לא, אני לא יכול לבוא אליך, כי אני בדרך אליך. ובסוף, אחרי שהוא מבאר לו את זה, אומר לו, אתה קראת לי שאתה רוצה לדבר איתי ברובד של נפש רוח, ששם זה עשו לי, לקרוא לי, פגעו לי. אומר, אבל אני הולך לפגוש אותך ברובד של הנשמה. שם אני הולך לפגוש אותך. ורבי נחמן רומז, ש... להודות ולהלל זה פעולה נשמתית, כי להודות על כל מה שקורה לי זה מבט שהוא לא המבט של הנפש רוח. שוב, עשינו פה קטגוריה של נפש רוח. אתה צודק אם רוצים לרדת לרזולוציה, אבל אני רוצה להניח את הנפש רוח ביחד ולהגיע לנשמה. יש מקומות שאומרים נפש, שזה בכלל כינוי לכל ההיבט הרוחני שבן אדם. יש גוף ויש נפש, אבל לצורך שיחתנו היום, ובשביל זה, בימי חנוכה אומר, יש לו תורה לימי חנוכה, אומר שזה, היכולת להודות ולהעלה זה שעשוע העולם הבא. אני רוצה לקרוא לכם כמה שורות מ... אני כותב מורן חלק ב' ששם הוא זה תורה שמתחילה במילים ימי חנוכה. כך אומר, ימי חנוכה הם ימי הודעה, כמו שכתוב, וקבעו שמונת ימי חנוכה אלו להודות ולהלל. וימי הודעה זה בחינת שעשוע העולם הבא, כי זה עיקר שעשוע העולם הבא, להודות ולהלל, לשמוע גדול יתברך ולהכיר אותו יתברך, שעל ידי זה, על ידי מה? הודעה, סמוכים וקרובים אליו יתברך. הוא אומר כי כל שאר כל הדברים בטלו לעתיד, ואז לא יישאר לעתיד רק בחינת הודעה והודעה. מה הכוונה לא יישאר לעתיד רק בחינת הודעה והודעה? נהיה בכזה, נראה את ההתרחשויות מצד המציאות המוחלטת, ונראה שלא היה שום דבר אחר חוץ מאשר... זה מה שאומר פה, שלעתיד לא יישאר כי אם קורבן תודה. מבחינת כל הקורבנות בטלים חוץ מקורבן תודה. רב נחמן ידע מה שאת עומדת להגיד, וזה כבר מופיע פה בכתוב. כישרון מיוחד. אז מה שאני מנסה לומר, שההודעה זה להתחבר לתדר של הנשמה. וזה העבודה של חנוכה. עבודה של חנוכה. 8 ימים. 8 ימים. זה לא קל. איך אומרים? 8 ימים הפסקה מהתלונה. כן, בבקשה. כן, זה, קודם כל זה אני הוספתי, אכלו לי שותי. מה שרציתי לומר, ששיחה ברובד נפש רוח, אז שם יש משהו משעמם בסוג שיחה הזה. זאת אומרת, זה מצב שמאוד מתרשם מחוויות של קטנות מוחין. בעולם הזה הרובד של נפש רוח הוא מאוד, זה בעצם כל הסבל שבן אדם עובר בעולם, או כל החוויות שלא קל לו. אני אומר בכלל בלי קשר לסיפור הזה, בסיפור באמת זה לא, בסיפור אין שם משהו כל כך שלילי, הסיפור הוא טוב, רק אני מצאתי את ההזדמנות להגיד ששיחה מנפש רוח זה אכלו לי שתו לי. נכון? אז אי אפשר לחמוק מהתדר הזה של נפש רוח. אנחנו חייבים לעבור דרכו. אבל כנראה שמובן מהסיפור, שלפחות בימי חנוכה אנחנו רוצים להכיר עוד מימד, ששם יש את ה... לתת תשומת לב, שתהיה הפרת איזון של תודה והודעה למשך 8 ימים. וכמו ש... הרמח"ל אומר על פסח, כי כידוע אנחנו מתקרבים לחנוכה, וחנוכה זה חנוכה לפורים, ופורים זה ממש פסח, אז הנה ראוי לנו, ואת ל"ג בעומר כבר הזכרנו לפני מספר דקות, אז רק על פסח דילגנו, אז נעשה את ההשלמה. אומר שהחמץ מסמל את היצר הרע, מסמל את האגו. אז אומר 7 ימים אנחנו בעצם אוכלים רק מצא, שזה מבטל את היצר הרע לגמרי. שואל הרמח"ל בספר דרך השם, אם זה כל כך מובחר העניין, אז למה שכביכול לכל השנה לא, לפחות כסמל רוחני? אז אנחנו חייבים את היצר הרע, זאת אומרת חייבים את החימוץ, זה בעצם עצם החיים. היצר הרע, יצר הרע זה גם יצר ההישרדות, זה יצר ה... הקניין, זה יצר ההתפתחות במובן החיובי. על אם אנחנו 7 ימים מנטרלים אותו, אז כל השנה כולה הוא באיזון. זאת אומרת, מההפרת איזון החיובית של 7 ימים, אז כל השנה כולה אני זוכר מה תפקידו. אני זוכר שהוא רק משרת והוא לא עיקר, אני משרת שהוא רק, אני זוכר שהוא רק תבלין ולא העניין עצמו. רגע, ואז מה ההקשר? תעזרי לי להמשיך, אז איך אני מקשר את זה לחנוכה?
באמת מעניין שחנוכה הוא חג דווקא מאוד מהטבע.
רגע, זה נשמע עוד מעט, אני רק תעזרי לי לקשר לחנוכה את מה שאמרתי את על פסח. שכמו שבפסח זה כאילו ההפרת איזון של קיצוניות, ברוכה רק של המצא, אז אותו דבר בחנוכה זה הימי הלל והודעה, להודות ולהל שמגדול, וזה בעצם אחרי זה נותן מקום גם כל השנה שאפשר לשמוע את הכאב, אפשר להאזין לו, אפשר לתת לו את המקום הראוי לו, אבל אני זוכר את האיזון של ה... אז לכן חנוכה זה בעצם העניין של זה. עכשיו באמת הזכרת חנוכה זה חג של הטבע. בפרקי דרבי אליעזר כתוב שחנוכה זה חג, פרקי דרבי אליעזר, קודם כל זה שיהיה לנו מושג על מה מדובר, זה החיבור הראשון שמופיע מתורה שבעל פה מאז בעצם חתימת התנ"ך. זה לא כל כך מפורסם, כי אנחנו מכירים את שישה סדרי משנה ואת התלמוד, אבל יש ספר שהוא מיוחס לרבי אליעזר הגדול, רבי אליעזר בן אורקנוס. ספר מאוד מיוחד, שהוא מביא הרבה ידיעות בתורה שבעל פה, על המבול ועל האבות הקדושים ועל יציאת מצרים, ידיעות מאוד מעניינות, מאוד אפילו אזוטריות, מיסטיות. אז הוא אומר שחנוכה במקור, או לא במקור, זה היה קודם כל חג פגני ראשוני של הטבע. זאת אומרת שהימים זה, הוא הופיע בטבע בימים הכי בימים הכי קצרים, על היום הכי קצר, שכביכול האדם בעולם העתיק נבעל שהנה הימים הולכים ומתקצרים, הולכים ומתקצרים, מי יודע, אולי בעצם יתקצרו עד שבסוף לא יישאר בכלל לאור. וביום שחל ההיפוך שם עשו חג, והוא מסביר איך בדיוק על אותו מקום מגיע אותו חג רוחני שאחרי שהגיע הרבה זמן אחר כך בהיבט הרוחני של להדליק מחדש את המנורה בבית המקדש. אבל שתדעו, הרבה פעמים זה מוזכר כביכול בשם חוקרים מודרניים, אבל כבר אצל רבותינו מופיע ש... הראשוניות של החג הזה בפן האלילי היה קשור בטבע. ועד שהוא בעצם הגיע מהניצחון של מהניצחון הניסי, שהנס זה בעצם הפך הטבע. המושג נס זה המקום שבו אנחנו משתחררים מהטבעת החונקת או הסוגרת של הטבע, שבעצם משהו אחר מתגלה. בעצם כל המושג נס זה שהמערכת הסגורה נפרצת. ובן אדם מגלה שאת אותה הערת פנים, את הנוכחות של הקדוש ברוך הוא בתוך המציאות. אתה צריך לזכור, איזה מילה אתה זוכר מהשם של הספר, או מה אתה זוכר מריבוי הדברים שאמרתי אודותיו?
רבי.
יפה. זה בהחלט התחלה יפה. פרקי דרבי אליעזר. ספר שמאוד כדאי לקרוא אותו. זאת אומרת, יש שם גם הרבה ביטויים בארמית או ביטויים המובנים, אבל הידיעות שמופיעים שם חז"ל הם ממש דברים נפלאים. עכשיו, חלק ממה שאנחנו עושים בעבודת ההודעה זה בעצם להביא את זה במילים. להביא במילים את המערכה שאנחנו חווים. עכשיו, רבי נחמן שהוא מתייחס למילים שבן אדם מוציא מפיו, אומר, דרך המילים אני יכול גם להודות. ודרך המילים אני יכול לבקש. דרך המילים אני יכול לשתף. אבל בעיקר הוא אומר שדרך המילים אני יכול גם לעורר את החשק. דיברנו באחד השיעורים על ההבחנה בין רצון לבין חשק. אני רוצה לקרוא כמה מילים מתוך ליקוטי מוהר"ן סמך וב. וכלל הדברים האלה, שכל מה שהאדם חושק באמת בוודאי יוכל לגומרו או להוציאה מן הכוח אל הפועל. ולא יוכל למנעו מזה שום מניעה ואונס. רק צריך שיהיה חשק גדול מאוד כפי מעלת הנחשק. מדבר על כך שיש חשק, חושק ונחשק. ולמה הוא לא משתמש במילה רצון? לכאורה חשק למשהו זה כמו רצון למשהו. על המילה חשק יש בה הרבה יותר חיות. זה לחשוק במשהו שמאוד נוגע בי. זה לחשוק במשהו שיש בי התעוררות רגשית לעניין, שזה בעצם הרבה מעבר לרצון. לרצות משהו זה בגלל שהוא נכון. לחשוק במשהו זה גם משהו מאוד פנימי נוגע בי באותו עניין. אומר, וזה יוכל להבין מהמניעה בעצמה, שכשרואה המניעה מתגברת ומשתתחת ועומדת לפניו ומונעת אותו מאוד, כוונה היא ממשהו שהוא מעוניין בו. ובמיוחד זה בעניינים של התפתחות רוחנית ולא בעניין של המרצדס. כי יש שם טוב יותר למכוניות השוודיות, לחלק מהדיות. אבל אני רוצה לומר שברוחניות לעבוד עם חשק אז זה עולם של תיקון. ובעולם החומר לעבוד עם חשק אז, הרבה פעמים זה מקור לתסכול. כי ברוחניות זה עצמו לקיחת האחריות לרצות את הדבר בכל לב. וגם אם הוא מתעכב, אני יודע שהרצון זה עצמו לקיחת האחריות. אבל בעולם החומר, הרצון האז הרבה פעמים זה כבכל סוג של כוחניות, שאולי זה בעצם משהו שלא לטובתי, ואני מפעיל את כל הכלים הרוחניים להשיג את אותו דבר. גם אם זה לא היה מובן לגמרי, עוד בעתיד ידובר. שכשרואה המניעה מתגברת ומשתתחת ועומדת לפניו ומונעת אותו מאוד, ידע וינבין מזה שהנחשק גדול מאוד כנל. אבל כן צריך להתגבר שיהיה לו חשק גדול מאוד מאוד כפי הנחשק או כפי המניעה כנל, ואז בוודאי יוכל לגמרו כנל. כי אין לאדם לפתור את עצמו ולמצוא לעצמו תירוץ על ידי המניעה. נחמד להזכיר את התירוצים. לומר שהוא חפץ לעשות אותו הדבר, רק שאי אפשר לו מחמת המניעה והאונס, אבל כן יהיה נחשב לו כאילו עשה. כמו שאמרו רבותינו ז"ל, חשב לעשות מצווה ונאנס ולא עשה כאילו עשה. זה ציטוט מהגמרא במסכת ברכות. אם בן אדם רצה לעשות מצווה ונאנס, היה מאורע על טבעי שלא התאפשר לו. אתה יודעת, נרות חנוכה נתקע בדרך. רצה ללכת להתפלל ולא התעורר. רצה לצום מיום כיפור, היה חולה מאוד. אז אומרת הגמרא, אם רצית לעשות את הדבר והיה משהו יותר חזק ממך שזה נקרא אונס, כאילו מאורע שלא לא, לא, לא יכולת להתגבר עליו, זה נחשב כאילו עשית. מה רבי נחמן אומר? זה מרגיע את אלו שרוצים לצאת ידי חובת הפרוטוקול. אומר, כל זה נאמר על מי שרוצה לצאת בזה, כאילו בתירוץ הזה. הוא אומר, נכון, חז"ל הקדושים אמרו דבר שהוא אמיתי. מי שרצה לעשות מצווה ונאנס ולא עשה, אז כאילו עשה. אומר, כל זה נאמר על מי שרוצה לצאת בזה, אז היה יוצא בזה. כי מה לא לעשות? כי יש לו אונס. אבל מי שאינו רוצה לצאת, כלומר לצאת בידי חובה, רק שהוא רוצה המצווה בעצמה, או הדבר שבקדושה שרוצה לעצר, הוא חפץ בהדבר עצמו, אם כן מה מועילו, מה שמקילים לו שנחשב כאילו עשה, כי אינו מקרר דעתו כלל בזה. חשבתי על כך, שלפעמים בן אדם רוצה לפגוש את הלב הפתוח שלו, את הלב האוהב, את שמחת החיים כפי שנתן לנו הקדוש ברוך הוא במקור. ואז הוא מגלה שיש לו סיפור, סיפור מן העבר של הנפש רוח, של איפה הוא נפגע, איפה לא נתנו לו את מה שהוא צריך. הוא יכול גם לקבל אישור חתום על ידי אנשי מקצוע ראשונים במעלה, שלאור הסיפור האמיתי שהוא עבר, יש לו פטור מלב פתוח. יש לו פטור מלב אוהב. יש לו פטור מלב מרגיש, כי באמת מה שהוא עבר בחיים מצדיק לגמרי ולא כתירוץ את חוויית חייו. בא רבי נחמן ואומר, התעודה הזאת זה יכול להשתמש בה. כל זה נאמר רק על מי שרוצה לצאת בזה, שאגב גם פטור שמכירים מישהו מכיר במגבלה שבנו, זה גם מקל, אי אפשר לזלזל בזה. כשיש הכרה לסבל, או כשיש הכרה למה שעברנו, זה גם דבר משמעותי, זה לא ציני הדיבור הזה. אומר, כל זה נאמר על מי שרוצה לצאת בזה, אז זה יוצא בה. כי מה לו לעשות? כי יש לו אונס, שזה בעצם הסיפור שהוא עבר. אבל מי שאינו רוצה לצאת, רק שהוא רוצה המצווה בעצמה או הדבר שבקדושה, ופה אני מתרגם, מצווה או דבר שבקדושה, זה הלב הפתוח, זה אין מצווה יותר גדולה מזה, של לחוות את כוחה של אהבה, לחוות את כוחה של נתינה, לחוות את כוחו של לב מרגיש, שהוא חפץ בהדבר עצמו. אם כן, מה מועיל לו מה שמקילים לו שנחשב כאילו עשה? כי אינו מקרר דעתו כלל בזה, כי הוא תאב וחפץ ומתגעגע מאוד לעשות המצווה בעצמה. הוא בעצם רוצה את הדבר, את עצם החיים, את ברכת החיים שהקדוש ברוך הוא נתן לנו. הקדוש ברוך הוא נתן לנו את החיים בשביל שנחיה אותם. יש פסוק, הללה השם בחיי. אז רבי נחמן אומר, רק כשאני חי את החיים שלי, זה להלל את השם. כשאני חי את התדמית, או כשאני חי את הריצוי, זה לא החיים שלי. ואז זה כאילו זה הפך מלהלל את השם. אומר, עצם זה שאני חי את חיי האותנטיים, זה עצמו כבר הכבוד של הקדוש ברוך הוא. אומר, ולא לצאת עם הכאילו, שנחשב כאילו עשה. אומר, כי באמת ראוי לאיש ישראלי, שיגמור חפצו ורצונו בכל דבר שבקדושה מן הכוח על הפועל. אין דבר יותר מאשר דבר שבקדושה לחיות את החיים, במלוא יופיים, במלוא שמחתם, אהבתם וזמרתם. ואזי כשחושק מאוד באמת ואינו מקרר דעתו כלל במה שנחשב כאילו עשה, זאת אומרת, אז בוודאי יגמור הדבר ויוציאו מכוח אל הפועל, וישבר ויבטל כל המניות והאונסים, כי הם לא באו רק בשביל החשק. וכשיש לו חשק הראוי לאותו המניעה, כפי גודל מעלת הנחשק, אזי ממילא נתבטל האונס המניעה כנה. עכשיו אומר רבי נחן, מה הכלים שאנחנו נותנים ביטוי מעשי לחשק? איך מתרגלים את החשק בפועל? מה זה הכוח של הדיבור? לדבר את הדברים שכל כך יקרים לנו. עכשיו תראו, זה לא מוסר. זה בעצם שיחה, החלק הזה שמראה לנו מה האפשרויות שלנו. אני אומר, כי אין לאדם לפתור את עצמו ולמצוא לעצמו תירוץ על ידי המניעה. זאת אומרת, אדם כן יכול לפתור את עצמו, אבל אם הוא קשור, אומר, תדע לך שהמניעה נועדה בשביל החשק. אומר, החשק צריך להיות מותאם לדבר הנחשק. כמה שהדבר יותר משמעותי להתפתחותנו, לשליחותנו, למימוש הווייתנו, ככה תהיה על זה מניעה יותר גדולה, או הסתרה, או קושי להוציא את זה לידי ביטוי, בשביל שנחשוק בזה. כי בכל זה חלק מחוקי הבריאה, כמה שהדבר יותר גדול צריך יותר חשק.
מה שבעצם אומר, שכל משהו שאנחנו רוצים אותו, חושקים בו, יש לנו תשוקה אליו יותר,
נגשים
אותו, אז ככה נעבור
עם
הדרך אליו יותר
איסורים. אומר, הוא לא השתמש בביטוי איסורים, הוא השתמש בביטוי מניעה, ובעיקר הוא דיבר על דברים שקשורים להתפתחות האמיתית שלנו. אני משום מה בחרתי להדגיש לזה לב פתוח, לב אוהב. אם הדברים הללו מדברים אליך ואתה מוכן לקנות את המוצר שאני מציע, אבל זה לא יעזור שאני מציע אותו, כי כשמישהו מציע לך משהו, אם זה לא פוגש אותך באמת, יהיה לך רצון קלוש עבור זה ולא את החשק כפי מעלת הנחשק. אז יש חשק ויש את הנחשק, שזה הדבר שאנחנו רוצים שיפוע, ויש את החושק. זאת אומרת, יש לי תפקיד. ובעיקר משמע פה, מתוך הטקסט הזה, בליקוטי מוהר"ן, שזה בעצם התמדה. כי איך אני מעצים את החשק? כל פעם מחזק את הרצון, יום אחר יום, יום אחר יום, יום אחר יום. והרבה פעמים, הדלק לחשק, זה הכאב הרגשי, ואני אסביר למה. כי אם יש משהו שמאוד חשוב לי ואני לא מביא אותו לידי ביטוי ועולה שם כאב רגשי, אז הרבה פעמים אנחנו מחבים את הכאב הזה על ידי מיני רעיונות, על ידי אכילה, על ידי מערכות יחסים לא נכונות, על ידי שתייה, לא רק תה. ומה שעושים כל ההתמכרויות הקטנות הללו, הם בעצם נותנים מרפא לאותו כאב. אבל אם אני נמנע מכל הדברים הללו, אז הכאב מופיע במלוא יופיו, במלוא עוצמתו, ואז אני יכול להשתמש בו כדלק, כמנוע לחשוק בתיקון, לחשוק בדבר ה... לכן, צריך עוד להרחיב על הכאב, הוא ממש המנוע לכאב הרגשי, הוא המנוע לחשק, אל הדבר שכל כך חשוב לנו. עכשיו, פה אני רוצה לקשר את זה לעניין של חנוכה שבפתחנו, שגם לחשוק ביכולת הזו להשתמש בשמונת הימים הללו להודות ולהלל, להקדיש את הזמן להודעה, כל היבטי חיים, ממש להרחיב את זה בלי שום בקשה. אמנם יש הרבה סגולות שמופיעות בחנוכה, לשבת חצי שעה מול הנרות, אז לבקש כל מיני דברים. אז כולה שאני מציע זה לא לבקש כלום. יש כאלה שאומרים, אתה יודע מה? חצי חצי, חצי ניישם את מה שאתה אומר, חצי... אבל אני אומר להבין את מה שיש פה, זה כי בכל... להתחבר לאותו תדר של הרחבת התודעה, של הלל והודעה, של בעצם לראות את מה שקורה עכשיו מהמבט האלוקי, ולקשר כל דבר שקורה לנו נקרא כוח הפועל בנפעל, מה שמתרחש במציאות הארצית, להעלות את זה כלפי מעלה. טוב, אז נעשה סיכום של מה שדיברנו היום. הזכרנו את הנפש רוח ונשמה, שרוב השיחות שלנו זה ברובד של נפש רוח. אפשר לנהל שיחה מהרובד של הנשמה, לפחות בימי החנוכה. גם במערכות יחסים, לראות את הזולת מרובד של נשמה, זה מבט אחר לגמרי. זה מבט ששם בצד את כל הליקויים שבו. זאת אומרת, זה לא התעלמות, ושם בצד, לעת אתה, לזמן מסוים, את כל הליקויים שבו, ולראות אותו כמו שהוא במקוריותו הגבוהה. הרחבנו גם על המילים שמופיע בסיפור הזה במעשה מעורך, תלמד אותי איך לנהוג בכבודך. יצאנו לנסות לתרגל את זה, שאל מישהו קרוב לנו, תלמד אותי, רוצה להיות תלמיד שלך, שלך, איך לנהוג בכבודך. שזה... אבל צריך לעשות להכנה למי שאנחנו באים, כי אם אנחנו ניפול על מישהו בלי הכנה, זה יפעל את ההפך המכוון. נגיד שהשיעור וסיפור של רבי נחמן על חנוכה, ובתוך הסיפור הופיע הביטוי שבא לבית, מבקש מהאורח, תלמד אותי איך לנהוג בכבודך, ואז הוא הוצע בשיעור לתרגל את זה על מישהו קרוב לנו, ולבקש ממנו שילמד אותנו איך לנהוג בכבודו. אני חושב שאם נבוא גם להורים, אפילו להורים המבוגרים, כל הקדמה הזו, ינמסו מ... אמא, תלמדי אותי איך לנהוג בכבודך. אז תאמרו שזו הייתה רק משימה שניתנה בשיעור לפנות אל הזולת, תלמד אותי איך לנהוג בכבודך, זה לא אומר שאני בעצם עובר, מקבל ציון עובר במבחן, אבל לראות לאן זה לוקח. גם מה אנחנו נענה, שמישהו אחרי שאלת איך לנהוג בכבודך, זה אם מקשיבים פנימה, זה מאוד מעניין איזה תשובות עולות, איך אני באמת רוצה שינהגו בכבודי? למה אני זקוק? מה אני מבקש? יכול להיות מאוד משמעותי. ואז עברנו במעבר חד לדבר על העניין של החשק, חושק ונחשק. שבו רבי נחמן אומר שיש בעצם שני מצבי קיום. יש מצב שבן אדם יש לו איזה סיפור, שהוא רוצה לתקן משהו בחייו, הוא באמת לא יכול, ואומר לו, תשמע, זה באמת מוצדק שלא יכולת. ואפילו זה נחשב לך כאילו עשית את זה. אומר, זה רק למי שרוצה לצאת בכאילו. אומר, תדע לך שיש עוד אפשרות. יש אפשרות להשיג את הדבר בעצמו. בתנאי, שתמשיך לחשוק בכל לב בעניין. והחשק זה לא משהו כוחני, אלא חשק זה הענות לחוקי היקום. ככל שהנחשק גדול, צריך שתופעל מולו אותה רמת השתוקקות של רצון. והחשק מתבטא בהתמדה, יום אחרי יום, יום אחרי יום, יום אחרי יום. בעצם כל כך חשוב לי, כל כך רוצה את הדבר בעצמו. היה איזה מחותן של רבי נחמן שהוא מאוד מאוד רצה להגיע לארץ ישראל. הוא כל יום היה מתפלל על זה הרבה שנים, ואיזה מחותן אחר אמר, מה אתה מתפלל כל כך הרבה? תקום תיסע, מה? נהן גן לפני 200 שנה זה לא היה פשוט, אבל מה לא? רבי נחמן אמר, ההוא שאמר תקום תיסע, לא יזכה כל חייו להיות בארץ ישראל, וההוא שמשתוקף, מסתוקף, בסוף יגיע, וככה היה. כי לפעמים יש דבר שהוא קל לעשות אותו, אבל כביכול אם לא בנית את הכלי של החשק, זה לא יצא לפועל, לא חשוב מה התירוץ, מה הסיבה. ולפעמים שאתה בונה את הכלי של החשק, גם אם טכנית זה נראה שזה, אין לזה אפשרות שזה יקרה, זה יכול להתרחש. תודה לשם יתברך על שנתן לנו חשק לדבר על הדברים שקשורים בחשק, חושק ונחשק. תודה לרבנו הקדוש מביא חומרים טובים ומעודכנים מדי שבוע. הספר הזה מתחדש, נוספים בו רעיונות שלא היו שבוע שעבר. שווים ומתגלים. נתראה בעזרת השם בשמחת החנוכה כאן בשבוע הבא.
תודה רבה.
נהיה לטוב.